אנחנו בבבא מציע דף צדי דלת עמוד ב' צדי ה' עמוד דלת. יש חתן שביקש שנקדיש את הלימוד לכלה שלו. הוא זכה בכלה שאין והגפן, בת אין והגפן, שהקדוש ברוך הוא יברך את שניהם בבית נאמן בישראל. היא זכתה בחתן שהוא משהו משהו, גם בתורה גם במידות, ממש מידות לתפארת. אני מקנה בהם שהם זכו לכזה חתן, שהלוואי לכולנו שנזכה לחתנים כאלה טובים, ובעזרת שם גם הוא זכה גם בכלה נהדרת וגם במשפחה נהדרת, שהקדוש ברוך הוא יברך אותם, שהשכינה תמיד תשרה בינים. אנחנו בסוף דף צדי דלת עמוד ב', אנחנו ראינו, הגמרא דיברה לגבי זה שכתוב בשואל, חיישל איש מים ראו ונשבר או מת. האם אפשר לדרוש את המילה או? האם המילה או היא מיותרת או לא? והגמרא הביאה מחלוקת רבי יושעיה ורבי יונתן, שהתורה משתמשת באות וב. אילו היה כתוב ונשבר ומת, האם זה בהכרח הכוונה היא ששניהם קרו, או שכשכתוב וב זה ההבנה היא או זה או זה? הגמרא הביאה מחלוקת במקלל אביו איש אמו ואביו קילל, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, האם הוא רק חייב כשהוא מקלל את שניהם? זה מקור המחלוקת. והגמרא אמרה שלפי רב יונתן זה שכתוב וב זה לא בהכרח שניהם יחד, התורה צריכה לומר יחדיו כדי שאני אחייב את שניהם יחד. ואז רבי יושע אמר שלא, כשכתוב וב אני מבין מזה הכוונה היא שניהם יחד. אז הגמרא אמרה הכה לא צריך, שם עצרנו, הכה לא צריך. פה אצלנו עדיין המילה אוי היא מיותרת, כי גם אם היה כתוב את הוו הייתי יודע שזה לחלק, כי אני לא צריך את האו, האו הוא כן מיותר, נשבר או מת, האו עדיין מיותר. למה? מה הייתה עם הסברה? יש היגיון פשוט, אילו התורה הייתה כותבת ונשבר ומת, עדיין הייתי חושב שהוא חייב על כל אחד בפני עצמו. למה? מה לקט לפולה, מה לקט לפלגה? מה זה משנה אם כשהבהמה אצלו היא נשברה, היא חצי מתה והוא לא יכול לעבוד בה, או היא מתה לגמרי, עדיין אם התורה חייבה אותו אז אני מבין שזה או זה או זה. אין היגיון לומר אילו התורה הייתה כותבת ונשבר ומת שהוא רק יתחייב כשנשבר וגם מת, כי הרי ברגע שזה נשבר זה קט לפלגה, חצי מת. עכשיו המושג הזה קט לפלגה וקט לפולה צריך לזכור אותו, כי מפה הגמרא בעצם תיקח את המושג הזה גם לדיני שבת. הגמרא תאמר שכשאתה מוציא דם אתה חובל בבהמה או באדם, יש בזה גדר שקט לפלגה, זה שאתה מוציא דם מהבהמה זה קט לפלגה, ובעצם יסוד המושג הוא פה קט לפלגה קט לפולה. זה תמוע שהגמרא לוקחת את זה לדיני שבת, אבל זה הדין. אנחנו בעזרת שם עוד 5 שנים כשנגיע למסכת שבת שוב, אז נראה שבאמת גם בדין פוצע, בדין מי שפוצע בהמה, זה בעצם הסברה הזו קט לפלגה קט לקולה, וצריך לזכור שהיסוד של הסברה היא פה, מה שראינו פה עכשיו. בסדר? הלאה אומרת הגמרא, תזכרו מה המגמה של הגמרא בדפים האלו, למצוא את המקור של הדינים של הארבעה שומרים. אז הגמרא ממשיכה בחיפוש. הגמרא עכשיו אומרת גניבה ואבידה בשואל מנהלה. אנחנו בדף צד יהיה עמוד על פירוש עמוד בשורה הרביעית, גניבה ואבידה בשואל מנהלה. התורה הרי לא אומרת ששואל חייב על גניבה ואבידה, אז מאיפה אנחנו יודעים ששואל חייב? וחיתאים מהנלף משבורה ומתה. אתה תאמר אם התורה הרי חייבה את השואל על אונס, אם התורה חייבה את השואל כשהבהמה נשברה או מתה שזה אונס והוא צריך לשלם נזק שלם, אז הייתי אומר קל וחומר שהוא חייב לשלם על גניבה ואבידה, נכון? אז אני יכול לענות לך לא ככה, מה לשבורה ומתה עד לא אפשר למיטרח ועטויי, הרי באונס של מתה ושבורה הוא לא יכול לעשות כלום, הלכה עליו הבהמה, אולי בגלל זה התורה מחייבת את השואל לשלם עליהם. תאמר בגניבה ואבידה אי אפשר למיטרח ועטויי, אולי גניבה ואבידה השואל לא צריך לשלם, הוא יכול לומר לבעלים שמע, תחפש, תתפוס את הגנב, תזכור בלש פרטי, תחפש את בעצמך, תמצא את זה. אז אולי בגלל זה אני אומר שבגניבה ואבידה השואל פטור, למרות שבאונס הוא חייב. אולי, ובגלל זה אני לא יכול לדרוש קל וחומר. אלא כי אז הגמרא אומרת, מה מקור לכך שהשואל חייב בגניבה ואבדה? כמו הברייתא דתניא. הברייתא דורשת, כתוב בשואל, ונשבר ומת. כשהבהמה נשברה ומתה, השואל חייב לשלם את הערך המלא של הבהמה. אין יהיה לה שבורה ומתה, שהשואל אחראי עליהן. גניבה ואבדה מניין. אמרת קל וחומר, אני אדרוש קל וחומר לחייב את השואל על גניבה ואבדה. ומה שומר שכר שפטור משבורה ומתה? השומר שכר הרי הוא פטור מאונסין, ובכל זאת חייב בגניבה ואבדה. שואל שחייב בשבורה ומתה, אין עודין שחייב בגניבה ואבדה, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. זה הברייתא. עכשיו חבר'ה, מה רמת הריכוז והכוח שלכם? יש אפשרות להתעמק או להתקדם? יש אפשרות להתעמק או צריך להתקדם? להתעמק או להיכנס קצת יותר עמוק או להתקדם?
כן.
קצת יותר עמוק? טוב. אז חבר'ה, בואו שנייה נעשה סדר פה. בהתחלה אמרנו, נדרוש קל וחומר. אם הוא חייב על האונס, כל שכן שהוא חייב על גניבה ואבדה. אמרנו, לא, אולי על גניבה ואבדה הוא יכול לומר, לך תחפש אתה. מה ההבדל בין הקל וחומר הזה לקל וחומר הקודם? למה ההבדל? הקל וחומר פה הוא בין מה למה? לא בין גניבה ואבדה לאונס, אלא בין שומר שכר לשואל. כן? עד פה אנחנו יחד. אם שומר שכר שפטור על אונס חייב על גניבה ואבדה, אז שואל שחייב על אונס כל שכן שחייב על גניבה ואבדה. עכשיו, שימו לב, איך הקל וחומר הזה הולך? הרי אנחנו אמרנו שאולי גניבה ואבדה פחות חמור מאונס. אולי יש פחות סיבה לחייב אותו. אז אם ככה, מה הקל וחומר פה? הרי אנחנו אמרנו בגניבה ואבדה, אולי השואל פטור כי יכול לטעון לך תחפש. אז מה הועלתי כשהבאתי את הקל וחומר הזה על הסברה הראשונה שאמרתי? מה הייתה הסברה הראשונה? אם אני חייב על אונס, כל שכן הגניבה ואבדה. אמרנו לא, אולי גניבה ואבדה יכול לומר לו לך תחפש. אז למה שלא נאמר אותו דבר פה? יפה, שומר שכר חייב על גניבה ואבדה ופטור באונס, שואל שחייב על אונס, מה? לא יודע, אולי גניבה ואבדה זה לא יותר סיבה לחייב אותו. אלא מה? צריך לשים לב שההבדל פה זה שאנחנו עשינו קל וחומר בין שומרים. השומר שכר, ההיגיון אומר שאני יותר אקל עליו. אני לא דן בפרטים, אני דן בגלובלי. יש היגיון שאני יותר אקל על שומר שכר, מי שואל? כי השואל הרי לא מקבל כלום תמורתי, הוא סתם נהנה, הוא לא משלם כלום. השומר שכר, הוא מקבל שכר, אבל הוא גם נותן, הוא שומר, הוא עושה טובה לאחר. אז פה ההיגיון הוא שונה. ההיגיון הוא, אם שומר שכר אני מחמיר עליו שום חייב בגניבה באבדה, כל שכן שעל שואל אני אחמיר. ופה אני לא יכול להשליך את הסברה. צריך לשים לב להבדל בין הקל וחומר פה. אני לא נכנס לפרטים, זה לא שאני אומר, תשמעו, גניבה באבדה יותר חמור מאונס, בגלל זה אם הוא חייב על אונס, הוא חייב גניבה באבדה. אנחנו רוצים לדעת שיש שלושה סוגי קל וחומר. הפרי מגדים מגדיר שיש שלושה סוגי קל וחומר. ואנחנו לא, אין לנו את הזמן פה להתחיל לצייר את זה, דיברנו על זה לפני כמה חודשים. אנחנו עכשיו הגדרנו קצת מתוך שניים, אנחנו צריכים פה בעצם להתעמק, להסביר מהו הקל ומה החמור. אנחנו, אם אני אומר לך את המילים, אתה לא תבין אותי. אנחנו בעצם צריך להראות את זה. השלישי הוא שילוב של השניים. אנחנו פה בעצם עשינו קל וחומר שאמרנו, השומר הזה יותר חמור מהשומר הזה. עכשיו השאלה היא, אוקיי, אז האם הפרט הזה צריך להיות יותר חמור מהפרט הקודם? אז אנחנו אומרים, לא, לא קשור. אם הוא חייב, הוא חייב, אני לא נכנס לפרט. בעצם הרי אנחנו הגדרנו שזה לא בהכרח שאם אני חייב על אונס, אני אהיה חייב על זה. נכון? זה לא קל וחומר בין האופנים שבה בא הנזק. זה קל וחומר בין שני סוגי שומרים. זה מה שהברייתא הועילה מעבר לקל וחומר הראשון. אוקיי, יש פה מקום להתעמק מעבר. בינתיים נשאר עם זה, אבל צריך לשים לב. יש פה מקום להתעמק. אם גניבה ואבדה לא יותר חמור מאונס, אז איך אני עושה את זה? איך אני מתעלם מהפרט? אני בעצם אומר, אם הוא חייב כל שכן שהוא חייב, אבל רגע, אולי הוא חייב על משהו יותר חמור. טוב, הלאה. אז הברייתא סיימה עם הגנה כזו, היא אומרת, זה קל וחומר שאין עליו תשובה. אל תנסה לפרוח, אתה לא יכול לפרוח. זאת אומרת, בעצם תמיד כשיש לנו את זה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי קושייה שהברייתא באה לשלול לפני שתקשה אותה. זה כמו שחלק מהראשונים כותבים על הרייבד. למה הרייבד דיבר בחריפות על הרמב״ם? לפעמים הוא דיבר בחריפות כי הוא רצה מאוד בתוקף, אל תקבל את דעת הרמב״ם. סתם ככה הרייבד בא לומר, תדע, יש דעת הרמב״ם, יש עוד דעה. אבל היו מקרים שהרייבד אמר, לא, 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 אין עוד דעה. הרמב״ם לא מסכים עם הרמב״ם בכלל. אני שולל אותו מכל וכל. אז פה הברייתא בעצם נותן לנו סיום, אל תקשה עליי. אז מה הקושיה שאני לא אקשה, מה אומרת, אוקיי? אז מה בעצם הברייתא בא לומר לי? מה אין עליו תשובה? מה הברייתא התכוונה לומר, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה? וכי תימא, הברייתא בא לומר ככה, אם אתה תאמר, איכא למיפרח, אני יכול להקשות עליך, מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל, בטוען טענת ליסטים מזויין. אפשר לומר, אולי שומר שכר יותר חמור, הרי אנחנו יודעים שאם שומר שכר פותר את עצמו, התורה אומרת לי ככה, שומר חינם, אמר נגנבה, פטור מלשלם, נתפס שהוא עצמו גנב, משלם כפל. אז אולי אתה תקשה, אולי השומר שכר יותר חמור מהשואל, כי השומר שכר יכול לומר, באו ליסטים מזויין, נאנסתי, לא אשמתי, זה נגנב בליסטים מזויין, אז הוא פטור, ואם הוא נשמע לשקר, אולי הוא חייב כפל, אז אולי השומר שכר יותר חמור מהשואל. מה אמרנו קל וחומר? אם השומר שכר חייב על גניבה ועבידה כל שכן השואל, מי אמר כל שכן? אולי השומר שכר יותר חמור, כי יש אופן אולי שהשומר שכר יכול לבוא לידי כפל. כן? אומרת הגמרא, אפילו הכי קרנא דשואל עדיפה. זה לא קושייה, או כי, תשמע, זה שאולי הוא יתחייב כפל אם הוא ישקר ויטען באו ליסטים מזויין, זה לא יותר חמור מעצם החיוב של שואל. השואל אומר,
רגע, זה לא נשאר, זה נשאר אונס, אבל למה הוא משלם כפל?
הכוונה היא אם הוא יתפס כשקרן. התורה אומרת לי, שומר חינם שטען מגנבה והוא נתפס כשקרן הוא משלם כפל, אולי אתה תטען לומר אותו דין בשומר שכר, הוא לא יכול לומר נגנב, על זה הוא חייב, הוא יאמר ליסטים מזויין, אונס. אז הוא פותר את עצמו, אם הוא נתפס שהוא עצמו גנב, אולי הוא משלם כפל. הגמרא תדחץ, הדיחוי השני, ומי אמר שהוא משלם כפל? אז עצם השאלה לא עומדת. אבל נאמר שהוא משלם כפל, אז אולי השומר שכר יותר חמור? אומרת הגמרא, לא. אל תאמר לי שאם הוא ייתן והוא יתפס כשדרן, זה חומרה על עצם הדין ששואל, שאין לו את הפטור הזה בכלל. השואל טוען, באו ליסטים מזויין, לא משנה, אתה חייב לשלם את הקרן, אתה חייב גם על אונס. אז זה התשובה הראשונה, שזה אפילו הכי קרנא דשואל עדיפה. בכל זאת, עצם זה שהשואל משלם את הקרן, זה יותר חמור, ומילא, אל תנסה לדחות אותי ככה. אי בעית אימה, כסבר לסתים מזוידין, גזלנו, או תשובה שנייה, זה שלי, גם אם הוא טוען, באו לסתים מזוידין, הוא לא יצטרך לשלם כפל, זה כמו בגזל. מתי הוא משלם כפל? בטוען טענת גניבה, והוא נתפס כגנב. אבל לסתין מזויין, הטענה של הביתה סובר שהוא נחשב כגזלן ולא כגנב, ובגלל זה אין את הדין כפל. אז אין לך את הטענה הזאת. אז זה מה שהביתה אומרת, אל תנסה להשיב על הקל וחומר שלי. מה התשובה שאולי הייתי חושב לענות? הייתי חושב לומר, אולי בכל זאת השומר שכר יש בו צד חומרה כי הוא משלם כפל בטענת לסתין מזויין. הטענה הזו לא צודקת, או כי זה שאולי הוא יתחייב כפל אם הוא נתפס כשקרן, זה לא חומרה על זה שהשואל משלם קרן, או כי הטענה בכלל סובר שהוא לא ישלם כפל על כזאת טענה. גם אם הוא יתפס כגזלן, הוא יהיה גזלן ולא גנב, ואין לו דין כפל. טוב, אז אנחנו הולכים שלב שלב. השאלה ששאלנו הייתה, איך אני יודע ששואל חייב על כניבה ועבידה? ענינו קל וחומר משומר שכר. עד פה אנחנו יחד. שלב הבא, עכשיו הגמרא שואלת, אשכחה לחיוב. אני מבין, עכשיו הסברת לי למה שואל חייב על גניבה ועבידה. הבנתי. אבל לפתור, איך אני יודע שהשואל חייב שיש דין בעליו עמו? הרי התורה אמרה על אונס. אם בעלה ואימו, אז השואל פטור מאונס. אבל מי אמר שיש את הפטור הזה של בעלה ואימו גם על גניבה ועבידה? אז הגמרא שואלת, לפטור מינה, לעניך אני יודע שהשואל פטור על, על גניבה ועבידה כשהיה בעלה ואימו. כן?
כן.
חבר'ה, אנחנו יחד?
כן.
אוקיי. עכשיו...
למה רק אונס? כי זה שבורה או שבויה?
התורה אומרת, אם בעלה ואימו על שבורה או מתה, כן.
מתה. רגע, שבויה זה לא נאמר?
שבויה נאמר בשומר חינם. שבויה. למדנו, זה מה שלמדנו אתמול.
כן.
בסדר. עכשיו, יש לנו מהלך קצת ארוך. אם תשמעו על הריכוז זה לא קשה. אבל צריך לשמוע על הריכוז. כדאי שנכתוב את זה? בואו ננסה בלי לכתוב. תראו שזה לא הולך, נכתוב. בסדר? פשוט, בכל זאת, אנחנו, יש לנו הגבלת זמן. אז שוב, השאלה שלנו, מאיפה אנחנו יודעים ששואל שיש בעליו אמו פטור בגניבה ועבידה? התורה אומרת לי ששואל פטור בבעליו אמו על אונס, אם נשברה או מתה, איך אני יודע שיש לו את הפטור של גניבה ועבידה? עכשיו, בואו נזכור רגע. איך אני יודע ששואל חייב על גניבה ועבידה? אני לומד קל וחומר משומר שכר, נכון? Okay. עצם החיוב. אתם רוצים, בואו נדלג שנייה לסוף. מה יהיה התשובה הסופית של הגמרא? התשובה הסופית של הגמרא תהיה, הרי אנחנו לומדים ככה, אנחנו נדלג שנייה לסוף ואז נעשה את המעלה. התשובה הסופית של הגמרא לגמרא יהיו שני תשובות בסוף. או שגם לשומר שכר יש פטור של בעלה ואימו בגניבה ועבידה, אני לומד את זה קל וחומר משואל, אם שואל יותר חמור, ובכל זאת הוא פטור בבעלה ואימו אפילו על אונס. אז כל שכן שהשומר שכר פטור בבעליו אמו על גניבה ועבידה. עכשיו איך אני למדתי ששואל חייב בגניבה ועבידה? למדתי את זה קל וחומר משומר שכר. דיו לבא מן הדין להיות כנדון. אתה מכיר את המושג דיו? כן? מכירים את המושג דיו? הכוונה היא כשאני לומד קל וחומר, הקל וחומר רק מלמד אותי בדיוק מה שהיה בדין הקודם. אני לא יכול ללמוד יותר חמור מזה. נכון?
נגיד, מה לשואל שהוא...
אם אני לומד משומר שכר, ואצל השומר שכר הרגע הסברנו שהוא פטור מגניבה ועבידה כשבעליו אמו, וכל החיוב של שואל בגניבה ועבידה, אני בעצם לומד מקל וחומר, משומר שכר, ממילא, אז השואל רק יכול להיות חייב כמו שומר שכר. הסברנו לפני רגע שהשומר שכר פטור בבעליו אמו בגניבה ועבידה. מה? אז דיו לבא מן הדין להיות כנדון, למרות שבעצם זה מעגל. איך למדתי ששומר שכר פטור בגניבה ועבידה עם בעליו אמו? משואל. איך אני לומד ששואל חייב בגניבה ועבידה? משומר שכר. עכשיו שומר שכר רק חייב כשאין בעליו אמו, כשבעליו אמו פטור, אז ממילא כשהוא חוזר ומלמד לשואל, הוא גם מלמד שכשבעליו אמו פטור. זו התשובה הראשונה של הגמרא. הגמרא תקשה על זה, הרי דיו, יש מי שאומר, אני לא אומר דיו לבא מן הדין להיות כנדון, אז הגמרא תאמר שיש לי וב. התורה כשהיא אומרת לי את הדין של שואל, היא מתחילה וכי ישאל איש מאמרהו. התורה אומרת את הדין של שואל אחרי הדין של שומר שכר, והיא פותחת עם וב, היא אומרת וכי ישאל איש, לחבר את זה לדין הקודם. לחבר את זה לדין הקודם, ששומר שכר ילמד משואל שבעליו אמו פטור בגניבה ועבידה, ושואל נלמד משומר שכר גם כן שבעליו אמו פטור בגניבה ועבידה. כל אחד לומד מהשני. והוו מלמד לשני הכיוונים, יש לי הקש. וכי ישאל איש, זה מקיש את שתי הפרשיות. אז זה התשובה, אלה הן התשובות הסופיות של הגמרא. עכשיו אנחנו ניכנס לסוגיה מסובכת קצת, של תהליך שהגמרא מנסה להסביר איך אני לומד, בסדר. בסוף זה המסקנה, שתי התשובות האלה. אז לפחות הבנו, גם אם את התהליך יהיה לנו קשה, לפחות את הסוף הבנו. אז שוב, השאלה שלנו היא, איך אני יודע בגניבה ועבידה ששואל פטור בבעליו אמו? זו השאלה. מניין ששואל פטור על גניבה ועבידה כשבעליו אמו? הפטור הזה מאיפה אני יודע? עכשיו נתחיל את הסוגיה. חבר'ה, אנחנו יחד?
כן.
אוקיי. מרתג מראה, אשכחן, אני מבין לחיוב. הסברת לי מאיפה אני יודע את החיוב שגניבה ועבידה אצל שואל. הרגע הבנו את זה. לפתור מנהלן, איך אני יודע שהשואל פטור על בעליו אמו בגניבה ועבידה? וחיתה אמו אולי אתה תאמר לי, נלף משבורה ומתה. אני אלמד פשוט. הרי התורה אמרה לי שהשואל פטור בבעליו אמו על אונס ששבורה ומתה, אז אני אומר, אם הוא פטור בשבורה ומתה, הוא גם יהיה פטור בגניבה ואבידה. לא, אני לא יכול ללמוד ככה, אומרת הגמרא. מה לשבורה ומתה שכן אונס? זה, אל תלמד משם. שם זה אונס. אולי בגלל שזה אונס, אין היגיון לחייב אותו יותר מדי. אם אין היגיון לחייב אותו יותר מדי, אז אנחנו נותנים לו את הפטור של בעליו אמו. כי זה בכל זאת אונס. אלא, אז מאיפה אני יודע שהשואל פטור בגניבה ואבידה בבעליו אמו? אומרת הגמרא, גמר משומר שכר. אני לומד את זה משומר שכר. אם שומר שכר פטור על גניבה ואבידה כי בעליו אמו, גם כן שואל יהיה פטור. אז הגמרא אומרת, רגע, ושומר שכר גוף ומנהלה. איך אתה יודע ששומר שכר פטור בבעליו אמו? הרי בעליו אמו כתוב בשואל שנאנס. איך אתה יודע שב... שומר שכר שגניבה ואבידה יש לו את הפטור שבעליו אמו? אומרת הגמרא, גמרי חיובה דשומר שכר מחיובה דשואל. אני לומד את זה משואל. פה זה מתחיל העיגול. מה להלן בבעלים פטור? כמו שהשואל פטור בבעלים, אף כאן השומר שכר בבעלים פטור. הגמרא אומרת, רגע, במה יגמר? איך אתה לומד אחד מהשני? היא במה מתינו? אם אתה תאמר לי, מה מתינו? זה הלימוד הכי קלוש. מה מתינו? מה מצאתי בשואל שהוא פטור בבעליו אמו? אני אומר אותו דבר בשומר שכר. סתם, אם זה ככה פה, זה ככה פה, תוכיח לי אחרת, אז אני אוכיח לך אחרת. תיקה למפרח, אני יכול להקשות על זה כדי פחינן שכן אונס. לא, אל תלמד משואל. הרי השואל, הרגע אמרנו, אולי התורה פטרה אותו, כי התורה אמרה, תראה, בכל זאת זה מאוד חמור שאני מחייב אותו על אונס. אם אני כבר מחייב אותו על אונס, אני אגדיל את זה, כשבעליו אמו אני אפטור אותו. איך אתה יכול ללמוד משם לשומר שכר? התורה חייבה אותו על גניבה ואבידה, זה לא כמו אונס. אל תלמד, אתה לא יכול רק לומר מה מצינו. אם מצאתי ככה, אז אני אומר גם ככה. זה לא הגיוני. אלא, אני צריך לומר, איך אני יודע שהשומר שכר פטור בבעליו אמו בגניבה ואבידה? אמר קרא, וכי ישאל איש, כשהתורה מתחילה את הדין ששואל, היא מתחילה עם וו. וו מוסיף על עניין ראשון. ילמד עליון מתחתון. אני לומד את הדין של שומר שכר מהדין של שואל. אז עכשיו, שומר שכר פטור בבעליו אמו בגניבה ואבידה בגלל הוו. אם שומר שכר פטור בגניבה ואבידה בבעליו אמו, אני אומר קל וחומר גם השואל.
שנייה, שומר שכר פטור מגניבה ואבידה, למה? בגלל שהוא מצטרף לדין של השואל.
כי כתוב וו, וו מוסיף על עניין.
בשואל שבורה ומתה.
שבאונס, נכון.
אז רגע.
אבל בגלל שיש לי הקש, הוו אומר לי, תלמד משהו משואל לשומר שכר. מה אני לומד?
אני לומד לאונס, לא לגניבה ואבידה.
באונס הוא פטור. אני לא צריך בעליו אמו לאונס של שומר שכר. שומר שכר פטור באונס.
אז מה אני לומד לשומר שכר?
שבגניבה ואבידה, בבעליו אמו, השומר שכר פטור.
יפה. אוקיי, ומה
ועכשיו, מה השלב הבא? ועכשיו, אז איך אני יודע... או, רגע, זה הסוף. המסקנה היא, ילמד תחתון מעליון, שגם גניבה ואבידה הוא פטור בבעליו אמו. זה יהיה המסקנה, כן. אתה כבר מכוון לסוף הגמרא, אבל הגמרא קודם מנסה שלבים אחרים. אז הגמרא אומרת, שלב ראשון, והשלב הזה לא ימעד. השלב הזה יעמוד עד סוף המסקנה. אם כתוב וכי ישאל איש, אז וב מוסיף על עניין ראשון, יש לי הקש בין שואל לשומר שכר. אם שואל פטור בבעליו אמו באונסין, אני אלמד משם שגם לשומר שכר יש פטור בבעליו אמו. על מה הוא יהיה פטור? על גניבה ואבידה. הרי זה החיוב הראשון שיש לו. זה המינימום. אז שם אני אוריד ממנו בעליו אמו. משם אני יודע ששומר שכר בבעליו אמו פטור על גניבה ואבידה.
אז שואל לומד שבגניבה.
משואל. משואל אני לומד לשומר שכר, מאחר וכתוב את הוו וכי ישאל איש.
לכאורה היה צריך ללמוד על שומר שכר שגם באונס עם בעליו אמו הוא גם פטור.
אבל הוא פטור בלי בעליו אמו.
הוא פטור גם ככה.
שומר שכר פטור מונס.
נכון. אז יצא לנו ככה.
אתה רוצה לראות בפנים, בגלל זה הגענו חומש. אתם רוצים שאני ארשום? זה מה ששאלתי.
אני בסדר.
שאני ארשום? לא. מה מפריע לך?
אני רק לא מבין איזה...
האמת שגם...
אתה שואל, לא שומר שכר.
התורה אומרת לי את הדין ששואל, והיא אומרת, וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבע עומד, בעלה בנימו שלם ישלם, אם בעלה בנימו לא ישלם. אז הוא אומר לי, וכי ישאל איש. יש לי פה את הדין של שואל שכר, ואז אתה אומר, תחילת הדין של שואל, שיש לו את הפטור של בעלה בנימו.
זה למה, זה גם לרבות...
אני אומר, בגלל שיש לי תוו, זה חיבר את זה, ללמד לי שיש דין פה שנוגע פה. איזה דין בעלה בנימו? עכשיו, רגע, איפה הבעלה בנימו יחול? הרי פה זה בעונס. אין לו, הוא פטור בעונס כללית, אז נאמר בגניבה ועבידה. אוקיי. עכשיו, אז פה שנייה נעשה את המהלך של הגמרא. הגמרא רוצה לדעת מה, איך אני יודע ששואל בגניבה ועבידה פטור בבעלה ואימו. התורה אומרת לי ששואל יש לו פטור של בעלה ואימו באונס. איך אני יודע שלשואל יש פטור של בעלה ואימו גם בגניבה ועבידה? אז הגמרא אמרה, שלב ראשון, בעלה ואימו באונס בשואל אני לומד לבעלה ואימו בגניבה ועבדה בשומר שכר לפרשה הקודמת. עכשיו מגניבה ועבדה בשומר שכר אני אלמד לגניבה ועבדה בשואל, זה העיגול. אז עכשיו מה אומרת, רגע, איך אתה לומד במאיגר, איפה אנחנו? והקאטי שואל מי שומר שכר לא גמר. אתה לא יכול ללמוד עכשיו לעשות את הלינק הסופי משומר שכר לשואל, זה איקה למיפרח, כי אני בכל זאת יכול להקשות. מה לי שומר שכר שכן פטור בשבורה ומתה? תאמר, שואל שחייב בשבורה ומתה. אתה לא יכול ללמוד משומר שכר לשואל. הרי השומר שכר בכל זאת יש לו כולה אחרת. מה הכולה שלו? הוא פטור באונסין. אז אם שומר שכר פטור באונס, אולי בגלל זה הוא גם פטור בבעלה ואימו, בגניבה ועבידה. מי אמר ששואל שהתורה החמירה עליו שהוא חייב באונס, שיהיה לו את הפטור הזה של בעלה ואימו בגניבה ועבידה?
אז לא הבנתי למה הוו לא פותרת את השאלה.
אתה צודק, זה התשובה הסופית של הגמרא. הגמרא עוד לא מגיעה לזה, אתה צודק. בינתיים הגמרא השתמשה בוו ללמוד משואל לשומר שכר. בסוף הגמרא תאמר, הוו גם ילמד מהשומר שכר לשואל. זה יהיה מסקנת הגמרא. אלא, לא, נגיע לשם, הגמרא מנסה קודם להשתמש בהיגיון. אם אין לי היגיון, אז בסוף אני אאלץ להשתמש בוו מוסיף על עניין הראשון.
אבל נתנה, זה היה רעיון מצוין שאמרת לנו את המסקנות לפני המאיך.
טוב,
באמת, זה מאוד עוזר.
אלא גניבה ועבדה בשואל לחיוב המנהלן. אז חזרנו לשאלה המקורית. איך אנחנו יודעים ששואל פטור בגניבה ועבדה כשבעלה ואימו? התורה אומרת לי את זה באונס אצלו, למדתי ממנו לגניבה ועבדה בשומר שכר, אבל איך אני יודע בגניבה ועבדה של שואל? אומרת הגמרא, תגמר משומר שכר, נעשה קל וחומר. אומרת הגמרא, רגע, דיו לבא מן הדין להיות כנדון. לא, 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 תגמר משומר שכר, סליחה. אלא, מה התשובה? אני חוזר שוב לאלא, אני לא הסברתי נכון, סליחה. אלא, איך אני יודע שהשואל פטור בבעליו אמו? כי החשמון הוא כזה. גניבה ועבדה בשואל לחיוב המנהלן, מאיפה הרי למדנו בראש העמוד בכלל ששומר שכר חייב על גניבה ועבדה? עשינו קל בחומר, נכון? זה היה ברייתא בראש העמוד. אז ממילא דגמר משומר שכר, אני את עצם החיוב על גניבה ועבדה בשואל למדתי משומר שכר, נכון?
מה שומר שכר שהוא קל חייב לגניבה ועבדה שואל?
בדיוק, בדיוק. אז דיו לבא מן הדין להיות כנדון, זו התשובה הראשונה, והתשובה הזאת תעמוד.
רגע, זה נפסק, רגע, במחלוקת של דיו נפסק.
זה נאמר, לפי המנדה אמר שאין לו דיו, נצטרך לתת את הצירוץ של וב מוסיף על עניין ראשון.
אוקיי, הגמרא פה לא מדברת על זה. הנה, זה מה נדלת לדיו. אוקיי, אוקיי.
אני אומר, אז התירוץ הזה זה התירוץ הראשון שהוא יעמוד. תירוץ ראשון, הרי כל הדין שהחיוב של שואל בגניבה ועבידה נבע משומר שכר, ואילו בשומר שכר כבר למדנו שיש לו את הפטור של בעלה ואימו, דיו לבא מן הדין להיות כנדון, ממילא גם השואל יהיה לו את הפטור של בעלה ואימו. הגיוני? אוקיי. אומרת הגמרא, מה גניבה ועבידה דשומר שכר בבעלים פטור, אף גניבה ועבידה דשואל נמי בבעלים פטור. נקודה. אנחנו בשורה הרחבה הראשונה. כן? הגמרא רק הסבירה את הדיו. זה כל מה שקראנו רגע. הגמרא אומרת, רגע, הניחא למאנדי לדיו, אלא למאנדי לדיו, מאיכא למימר. יש מחלוקת אם תמיד נאמר דיו, או לפעמים אנחנו לא אומרים דיו. אז הגמרא אומרת, לפי המאנדה אמר שלפעמים אני לא אומר דיו, ואין לנו זמן להיכנס למתי, אבל פה זה דוגמה למתי שלא נאמר דיו. אז איך באמת נדע את הדין שלשואל יש פטור שבעלה ואימו בגניבה ועבידה? אלא אמר קרא, התירוץ השני הוא, וכי ישאל איש, עצם הפרשה של שואל פותחת עם וו, וו מוסיף על עניין ראשון ללמד את החיבור בין שואל לשומר שכר, ועכשיו אני אומר פשוט, וילמד עליון מתחתון ותחתון מעליון. אני לומד לשני הכיוונים, משואל אני לומד לשומר שכר שהוא פטור בגניבה ועבידה עם בעליו אמו, ואז אני חוזר ולומד משומר שכר לשואל שגם השואל פטור בבעליו אמו בגניבה ועבידה. זה הכל, הוו מחבר את שתי הפרשיות. עד כאן אנחנו יחד? בסדר. עכשיו סוגיה חדשה. בסדר? אז סגרנו את המעגל, ואני חושב שברוך השם זה היה יחסית מובן. ברוך השם, אה? אוקיי. עכשיו, התורה אמרה לנו, בעליו אמו באונס, אז השואל פטור. הרגע הסברנו את הלימוד, שבעליו אמו בגניבה ועבידה, השואל פטור. עכשיו הגמרא אומרת, בוא נלך עוד שלב. מה יהיה הדין בפשיעה בבעליו אמו? כן? איתמה, יש לי ממרה הלכתית של אמוראים. פשיעה בבעלים. כשהשואל פשע, הוא השאיר את הבהמה בחוץ, ליד הזאבים, הם באו וטרפו אותה. הוא השאיר את הדלת פתוחה, נתנה לבהמות לברוח. אז הוא פשע, אבל מאידך גיסא, כשהוא לקח את עצם החפץ, כשהיה קניין של השלה, הבעלים היו משובדים לו. אז יש לנו פשיעה בבעלים. האם גם שם יש לי את הפטור של בעליו אמו? פליגי בר רבחה ורבינה, זה מחלוקת של הדור האחרון של האמוראים. אחד אמר חייב ואחד אמר פטור.
נורא מה שואל עכשיו.
כן. אוקיי, עכשיו, כדי להבין את זה אנחנו עכשיו צריכים את החומשים. בואו נסתכל בפנים, נראה את הפרשה ואז נבין. תודה רבה, נראה את זה ולא כולנו את החומשים. בוא נשים לב לאיך שהתורה חילקה את הפרשיות. יש לנו קודם כל פרשת משפטים, מה שנקרא פרק ב' פסוק ו', שלושה פסוקים אחרי שלישי. אז אנחנו כבר ראינו שהתורה מתארת לנו ארבעה שומרים, כן? ישר אחרי שלישי. התורה פותחת בדין של שומר חינם. ואיך שהתורה בעצם חילקה את השומרים, זה בצורה שבעצם חוסכת מקום. התורה אומרת לי, שומר חינם, פטור על גניבה ועבידה, ושומר שכר חייב על גניבה ועבידה, פטור על אונסין, השואל חייב אפילו על אונסין, אלא אם כן בעליו אמו. אז התורה כל הזמן נתנה לי את המקרה החמור ללמד אותי שהשומר הזה מה המקסימום שהוא חייב או מה המינימום. אוקיי, אז מאחר והתורה בשומר חינם פסוק ו' מתארת לי מציאות של גניבה ועבידה, כן? ומתארת לי גם מציאות של פשיעה על כל דבר פשע.
איפה כתובה כאן עבידה?
כתוב גניבה, צודק. ואז כתוב על כל דבר פשע. התורה אומרת לי שהתורה פה אומרת לי גם על פשיעה בשומר חינם. עכשיו, הדיון שלנו בגמרא יתמקד האם כשאני אומר וכי ישאל איש, הוו הזה מחבר אותי רק לפרשה הקודמת. בפסוק י' ג' התורה מתארת לי את הדין של שואל. אנחנו אמרנו, מאחר והתורה פתחה את הפרשה ששואל עם האות וו, התורה לימדה אותי להקיש, לחבר בין הדין של שואל לדין של שומר שכר. עכשיו, מאחר והדין של פשיעה רק נאמר בשומר חינם, אז הגמרא שואלת, האם כשיש לי את הוו הוא רק מחבר אותי לפרשה הקודמת, או גם לשתי פרשיות קודמות? זה נקרא מקרא נדרש לפניו, לפרשה הקודמת, או מקרא נדרש לפני פניו, גם לשתי פרשיות קודמות. וזה בעצם המחלוקת פה. כן? אתם רואים את זה בפסוקים? אז זו המחלוקת. מאחר והדין פשיעה כתוב שתי פרשיות קודם, כדי שהבב יחבר אותי שתי פרשיות קודם, אני צריך לדרוש את הבב, נדרש, מקרא נדרש לפני פניו, לפני הפניו. מקרא נדרש לפניו זה לפרשה הקודמת, לפני פניו זה שתי פרשיות. אוקיי, אז זה מה שאני אומר עכשיו, תעשה את המהלך הזה. בוא נראה. אומרת לגמרא, שוב, מה השאלה שלנו? שיעה בבעלים. שיש לנו שיעה מטעם השואל, אבל מאידך גיסא, הבעלים היו אמו. האם גם שם יש לי את הפטור של בעליו אמו? פליגי בר רבחא ורבינה. אחד אמר חייב, ואחד אמר פטור. מנדה אמר חייב כסבר, מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו. הלכך אם בעליו אמו השומר חינם לא כתיב, ופשיעה נמי בשומר שכר ובשואל לא כתיב. הרי כל המושג של פשיעה לא מופיע בפרשה של שואל ושל שומר שכר, זה רק מופיע בפרשה של שומר חינם. מאחר והמקרא רק נדרש לפניו, אז אני רק יכול לדרוש את הדין של בעליו אמו על הדין של שואל ועל הלפניו על הפרשה הקודמת של שומר שכר. כן? הלכך בשומר שכר ובשואל לחיוב עתיה בקל וחומר משומר חינם, אבל בבעלים לפתור אף בשומר שכר ובשואל לא. מה, כן? מה הדין? אנחנו למדנו לחיוב. איך אני יודע שהשומר שכר והשואל חייבים בפשיעה? איך אני בעצם יודע את הדין הזה אם זה לא נאמר בשואל? אני אומר קל וחומר. קל וחומר פשוט, אם הם חייבים על גניבה ועבידה ועל אונס, או על גניבה ועבידה, כל שכן שהם חייבים על פשיעה. אבל עצם הדין של פשיעה לא נאמר בשומר שכר ובשואל. ממילא אני לא יכול להשליך עליו את הקולה של בעליו אמו. שוב, ופשיעה נמי בשומר שכר ובשואל לא כתיב, הדין פשיעה לא נכתב בפירוש בשומר שכר ובשואל. הלכה בשומר שכר ושואל לחיוב, איך אני יודע לחייב אותם על פשיעה? עתיה וקל וחומר משומר חינם. אני לומד קל וחומר פשוט. אם שומר חינם חייב על הפשיעה, כל שכן שהשומר שכר והשואל חייבים. אבל בבעלים לפתור אף בשומר שכר ובשואל לא, אבל את הפתור שבעליו אמו אני לא יכול לדעת בשומר שכר ובשואל, כי זה לא כתוב בירוש. מי תימא? כי כתיב אם בעליו אמו לא ישלם השואל והשומר שכר כתיב. כל הפטור של בעליו אמו נאמר על מה? אני אומר זה נאמר על השואל, והוו מלמד אותי לומר את זה גם על השומר שכר. אהנה חיוב דכתיב בהו. הפטור הזה חל רק על החיובים שכתובים מפורש. אהנה חיוב דכתיב בהו בהדיה הוא דמכתב. אז זה הדעה שאומרת אני לא יכול לדעת את הפטור של בעליו אמו על פשיעה, כי פשיעה לא נאמרה בשומר שכר ובשואל. אני סך הכל עומד את זה בקל וחומר. ממילא הפטור שהתורה נותנת לי על בעליו אמו, הפטור רק חל מתי? חל על החיובים שכתובים מפורש בתורה. עכשיו פה אנחנו רואים מושג מאוד מאוד חשוב. דין שכתוב מפורש הוא שונה מדין שנלמד בדרשה. הרבה פעמים אנשים אומרים מה הבדל? אז מה אם קידוש הכסף נלמד בגזרה שווה? אתה צודק, קידושי כסף זה דאורייתא. זה לא שאנשים שלנו מקודשות מדרבנן, כולנו נישואים מדאורייתא. בגלל זה מי שהולך עם אשתי זה יריג בעל יעבור, הוא מכאב לקבל מיטה. זה נכון, הוא בכל זאת יש הבדל מאוד משמעותי בין דין שכתוב מפורש בתורה לדין שלמד בדרשה. יכולים להיות מצויות איפה שנקל יותר. פה אנחנו רואים שלימודים של התורה רק חלים על מה שכתוב מפורש בתורה. זה לא, בעצם הדין הוא שגם שואל וגם שומר שכר חייבים בפשיעה, זה לא כתוב מפורש. ממילא הפטור של התורה בעליו אמו לא חל עליהם. ברור? יהיו הרבה דוגמאות לזה. זה מושג מאוד מאוד חשוב. אנשים חושבים שברגע שיש לי לימוד, אז הלימוד מלמד אותי את כל הדינים של התורה. זה לא ככה. יש את הדין הכתוב מפורש ויש את הלימוד, וזה שני רמות שונות. מה? זה רמה אחרת לגמרי. הבריסקי רב היה אומר שזה כמו מטבע גדול ומעליו יש מטבע יותר קטן, שהקטן לא מכסה לגמרי את הגדול, תמיד נשאר לך משהו מהגדול. זה לא שהדרשה עוקרת את הפשט. יש לי את הפשט, יש לי נדבך על גביו שהוא הדרשה, אבל לפשט עדיין יש את מקומו, ויש עוד דברים שנשארים לי מהפשט. אנחנו נראה את זה יותר בעזרת שם שנזכה ללמוד. עכשיו, שלב הבא, מנדה אמר פטור. יש את הדין.
אפשר לעזור על זה, אני מצטער שהייתי בטלפון, בפשיעה זה היה אומנם, אבל אפשר לעזור על המהלך הזה בשנייה אחת בקצרה?
כן, המהלך הוא פשוט. הדין פשיעה סך הכל כתוב בשומר חינם. את הדין פשיעה בשומר שכר ובשואל אנחנו לומדים מקל וחומר משומר חינם. מאחר והדין לא כתוב מפורש בשומר שכר ובשואל, והמקרא רק נדרש לפניו, אז הפטור שכתוב, הפטור שבעליו אמו, רק חל על מה שכתוב מפורש. כתוב גניבה ואבדה, כתוב אונס, על שני אלה חל הפטור של בעליו אמו.
עוד קצת יש.
מה עם פשיעה? אולי השואל צריך להיות פטור על פשיעה. זה לא חל על פשיעה לפי הדעה הזו. אמרנו שזה מחלוקת, אחד אמר ואחד אמר. מאן דאמר פטור כסבר, אחד שאומר שהשומר, שהשואל שבעליו אמו, אז הוא פטור אפילו על פשיעה. אז הוא סובר מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. אז ממילא כשכתוב וכי שאל איש, הוו הזה מחבר את הדינים של שואל גם לשומר שכר וגם לשומר חינם. ממילא הפטור שבעליו אמו יכול גם על הדין פשיעה שנאמר אך ורק לשומר חינם. אומרת הגמרא, וכי כתיב עם בעליו אמו השומר חינם, נמי כתיב. הדין של בעליו אמו גם חל על שומר חינם, גם חל על הדין של פשיעה. נקודה, פשוט מאוד. בסדר? עכשיו, אתם מבינים שיצא לנו מפה גם כן, לכאורה, שאם בעליו אמו חל גם על שומר חינם, זאת אומרת שגם שומר חינם וגם בפשטות שומר שכר, יש להם את הפטור של בעליו אמו על פשיעה. זאת אומרת, אם מישהו מבקש ממני, תעשה לי טובה, שמור לי על הלפטופ רגע, אני יכול לומר לו, אתה יכול להעביר לי את הכוס מים? הוא מרים לי את הכוס מים להעביר לי, אני אומר לו, אין בעיה. תוך כדי שהוא מעביר לי, אני אומר, אני אשמור לך על הלפטופ. עכשיו, לפי זה, אני פטור גם על פשיעה. ככה יצא לנו. גם שומר חינם יהיה פטור על פשיעה. אתה מסכים? בסדר. אומרת הגמרא, עכשיו, אנחנו אמרנו שיש מחלוקת, רבחה ורבינה, שני המוראים האחרונים, האם יש פטור של בעליו אמו בפשיעה, נכון?
כן.
אוקיי. עכשיו, הגמרא תקשה על זה ממשנה. המשנה אומרת ככה, צנן, השואל את הפרה ושאל בעליה אמה. השואל הפרה ושכר בעליה אמה. משנה נראית מוכר? כן? מכירים את המשנה? זה המשנה שלנו, חבר'ה. אוקיי? השואל פרה ושאל בעליה אמה. השואל הפרה ושכר בעליה אמה. אז המשנה עכשיו מגדירה. ככה אנחנו למדנו בפשט ונמשיך ללמוד ככה, למרות שראינו, הגמרא בעצם אמרה, אם שניהם היו בבת אחת, פטור, זה דין בעליו אמו. אומרת המשנה, שאל בעליה או סחרן, ואחר כך שאל הפרה ומתה פטור. זה המשנה, זה הרישה של המשנה. בין אם השאלה של הבעלים והפרה היו בבת אחת, בין אם השאלה של הבעלים ואחר כך, אחר כך הפרה פטור, ואילו שומר חינם לא קטני, למה המשנה לא דיברה על שומר חינם גם כן? אם הפטור של בעליו אם הוא אוכל גם כן לפני פניו על הדין הראשון של שומר חינם, אז למה המשנה לא מונה גם את הפטור של בעליו אם הוא על שומר חינם? בשיעה פשוטה. אומרת הגמרא, ולתמך, אם אתה מדייק ככה במשנה, אז שומר שכר, אתה מסכים איתי שיש לו פטור של בעליו אם הוא? כולם מסכימים, נכון? השומר שכר מקטני, למה שומר שכר לא כתוב במשנה? אם נדייק ככה, אז למה לא כתוב גם שומר שכר? אלא, תנא מילתא דכתיבה בקרא בהדיא קטני, דעת המדרש שלא קטני, התנא לא בא ללמד אותי כל הדינים של בעליו אמו. התנא בא להסביר לי את הדינים שכתובים ופורשים בתורה, זה הדין של שואל. בסדר? אז לא קיבלנו את הקושיה הזאת. עכשיו אנחנו מביאים שוב עוד הוכחה נגד הדעה שפותרת פשיעה בבעלים. מי שדורש מקרא נדרש לפני פניו, שאומר שגם שואל שפשע, יהיה לו את הפטור של בעליו אמו. תשמע, שאלה ושאל בעליה אמה, שכרה ושכר בעליה אמה, שאלה, הוא שאל את הפרה, ושכר בעלי האימה. או ששכר, הוא שכר את הפרה, ושאל בעלי האימה, אף על פי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר. הבעלים בכלל לא פה עם הבהמה. אל תחשוב שכשהתורה אומרת לי בעלה ואימו, הכוונה היא שהם פה בשדה יחד עם הבהמה שמתה. לא, אפילו אם הבעלים הם במקום אחר עובדים בשביל השואל או הסופר, ומתה פתור. זה הברייתא. כן? עד פה ברור. סבוע, בני הישיבה חשבו שפשט במשנה, המאני וביהודי. אנחנו ראינו מחלוקת תנאים, האם סוחר דינו כשומר שכר או כשומר חינם. אתם זוכרים? היה לנו מחלוקת, האם סוחר אחראי לגניבה ועבידה או לא. האם הוא כשומר שכר, אז אנחנו אומרים, שמע, אתה מקבל הנאה מהחפץ, אתה משלם על ההנאה הזו, אבל אתה בכל זאת מקבל הנאה, אתה כשומר שכר ואתה אחראי על גניבה ועבידה. אם הוא כשומר חינם, אנחנו אומרים, הוא משלם על ההנאה שהוא מקבל. מה אתה רוצה? הוא צריך להיות פטור, הרי סוחר לא כתוב מפורש בתורה. אז זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, נכון? עכשיו, הברייתא הזו אמרה שאם הוא סחר את הבהמה, יש לו את הפטור של בעליו אימו. אז סברו, בני הישיבה חשבו, המאני רבי יהודה, זה אמר סוחר כשומר שכר דני. כן? עכשיו, אם הוא כשומר שכר, אז הוא חייב על גניבה ועבידה. אז הגמרא אומרת, רגע, והאיתנה קטני מילתא דעתיה מדרשה. הוא הרי גם למד מה שנדרש, וזה הפטור של בעליו אימו. אתה לא יכול לענות לי כמו שאתה ענית על המשנה, שהתנא רק מסביר לי את הדברים שהם כתובים פורש בפסוק, הפטור של שואל. פה לכאורה התנא מקיף את הפטורים של בעליו אימו. אם הוא מקיף את כל הפטורים של בעליו אימו, ושומר חינם הוא גם פטור בגלל שבעליו אימו, למה הוא לא מנע לי גם שומר חינם? אם אני אומר שסוחר הוא שומר חינם, אז יש לי בעיה. כי כולם מודים ששומר שכר, יש לו פטור שבעליו אימו, והוא לא מנע שומר שכר. אבל אם אני אומר שסוחר הוא שומר שכר, כן, מי שסוחר ומה דינו כשומר שכר, אז יצא שהברייתא הזו מנדה את הפטורים של בעליו אימו בשואל ובסוחר דיין ושומר שכר, והיא לא מנתה שומר חינם. אז אני רואה שהברייתא מונה גם דברים שלא כתובים מפורש בתורה, והיא לא טורחת למנות שומר חינם. ממילא לכאורה מהברייתא הזו יש לי הוכחה ששומר חינם אין לו את הפטור של בעליו אימו. אז שוב, סברו, המאני רב יהודאי, דאמר סוחר כשומר שכר דני, והאיתנא כתני מילתא דעתיה מדרשה. התנא הזה הוא לא כמו התנא של המשנה, הוא כן מלמד אותך שומר שכר, דהיינו בעליו אמו, שאני בעצם למדתי מדרשה שלא כתוב מפורש בתורה, ואילו שומר חינם לא קטני, הוא לא מנה לי שומר חינם. זה כמו הדוחה, דיחוי פשוט. המאני רבי מאירי, התנא של הברייתא הזו זה רבי מאיר, דאמר סוחר כשומר חינם דני, דמי. הוא בעצם סובר שהסוחר כשומר חינם, ודנה שומר חינם, אז ממילא הוא לקח את החידוש היותר גדול, שומר חינם, הוא הדין לשומר שכר. עכשיו צריך לשים לב לתשובה של הגמרא פה. הגמרא דחתה דיחוי מאוד חזק. הגמרא אמרה, המאני. דיחוי כזה בעצם מעמידה את הגמרא עם עמדה שסתמה דגמרא, כמו השיטה שדורשת מקרא לפני פניו. אילו הגמרא הייתה מסגננת את זה, אפילו תאימה, אני יכול לענות לך תשובה כזו, אז התשובה של הגמרא הייתה יותר חלשה. אז הגמרא בעצם לא נוקטת עמדה, הגמרא אומרת, אני יכול לענות לך ככה. צריך לשים לב שהגמרא פה בצורה מגמתית מקשה על הדורש מקרא נדרש לפני פניו. אילו לא היה לי מסקנה בגמרא, אז הנטייה ההלכתית של הראשונים הייתה לפסוק כמו מאן דאמר מקרא רק נדרש לפניו, כי הגמרא כל הזמן מקשה על אותו מאן דאמר. פה יש לנו איזון בכיוון ההפוך, שהגמרא נותנת תשובה מאוד חזקה. הגמרא אומרת, המאני, אני אגדיר לך מי התנא של המשנה הזאת. הגמרא לא אומרת, אני יכול לתרץ ככה. אז יש ראשונים שאומרו, לא, זה מה שהגמרא התכוונה. אבל תשימו לב שאם רק היה לי את הגמרא הזו, התשובה הזו של המאני היא תשובה מנצחת. היא תשובה, זה התנא. ממילא הגמרא בעצם נוקטת עמדה הפוכה מעד כה, היא לא מקשה על מקרא נדרש לפני פניו, היא מיישבת את זה באופן חזק. פשוט צריך לשים לב לסגנון כשהגמרא נותן תשובה. אז אלה הם לא דיוקים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אלה דיוקים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, נתקל בהם הראשונים. אומרת הגמרא, איבאית אימה כדמח לברבא ברבוע ותני. סוחר כיצד משלם, רב מאיר אומר כשומר שכר, רב יהודה אומר כשומר חינם. אם אתה רוצה, אני יכול בכלל לתת לך תשובה אחרת, אני יכול לתת לך תירוץ אחר, והברייתא היא כמו שרבא בר אבוה הופך, רבא בר אבוה הרי שנה את הברייתא שרבי מאיר סובר שהסוחר הוא כשומר שכר, ורבי יהודה סובר שהוא כשומר חינם, ואז תעשה את הברייתא כרב יהודה. בסדר? אתה רצית שהברייתא תהיה רב יהודה, אין בעיה. תהיה רב יהודה בשיטה אחרת. כן? זה בעצם אותו תירוץ, שהברייתא מדברת על שומר חינם. רק שמה שהרווחנו פה, זה שאנחנו לא סותרים את מה שהבני ישיבה חשבו. הבני ישיבה חשבו, המאני רב יהודה, אנחנו עם סדר. זה רב יהודה, רק רב יהודה האחר. רב יהודה לפי איך שרבא בר אבוה מסביר את שיטת רב יהודה. המסקנה היא אותה מסקנה. כן? אוקיי. בעצם זה סוף הסוגיה. יש לנו תירוץ? אין לנו תירוץ. הגמרא פה לא ענתה מה הדין ששומר חינם. האם מכאן נדרש לפניו ולפני פניו או לא. פה בגמרא הגמרא לא השווה את זה. אנחנו עכשיו הולכים לדיון אחר. אני צריך לדיוק, אנחנו יכולים להמשיך לפנות הזמן. אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה, אתם איתי חבר'ה? אמר רב אמנונה, לעולם הוא חייב עד שתי פרה וחורש בם או חמור ומחמר אחריה.
אנחנו חזרים לשואל עכשיו.
כן, רב אמנונה אומר לנו, תשמע, השואל מתי יש לו את הפטור של בעליו אמו? כשהבעלים הם בפועל עם הבהמה. הם חורשים עם הבהמה, הבעלים הם מחמרים אחרי הבהמה, הם מובילים את החמור. אז אני אומר בעליו אמו. אבל אם הוא לא ממש עסוק במלאכה יחד עם הבהמה שלו, אז אין לו את הפטור של בעליו אמו. כן? זה בניגוד למה שלמדנו עד עכשיו.
אבל בגלל זה כתוב אמו ולא איתו.
אוקיי. לעולם הוא חייב עד שתי פרה וחורש בה, חמור ומחמר חריה, ועד שיהיו בעלים משעת שאלה עד שעת שבורה ומתה. אמנון הסובר, יש עוד תנאי, הם צריכים להיות שם עוסקים עם הבהמה מהרגע ההתחלה, עד הזמן שבעצם קורה האונס שהבהמה נשברה ומתה. על מה כסבר, בעליו אמו, הכולה מיתה משמע. אנחנו מבינים שהוא מבין מה זה בעליו אמו, זה על הכל. כתוב, כי ישאל איש אם בעליו אמו לא ישלם, כן? אז הכוונה היא שניים עוסקים במלאכה, מי כי ישאל עד נשבר ומת. כן? מההתחלה עד הסוף. מה דברה שאלה ושאל בעליה אמה שכרה ושכר בעליה אמה. משנה שלנו. התחושה של רבה היא פשוטה מהמשנה שלנו. אנחנו הבנו שהרשע של המשנה זה כש... הוא שאל אותם שניהם יחד. שאלה הוא שאל את הבהמה ושאל בעלי האימה. שכרה הוא שכר את הבהמה ושאל בעלי האימה. או ששאלה הוא שאל את הבהמה בשכר בעלי האימה. אף על פי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר ומתה, זה כבר הברייתא, פתור. מה אלה במלאכה אחרת? אנחנו מבינים מה זה במקום אחר. הכוונה היא שהם בכלל, הוא עוסק, הוא נוטע לו עצים במקום אחר. הבהמה פה חורשת,
אבל הסברנו עד עכשיו.
כן, אומרת הגמרא, לא, אפשר להבין את הברייתא גם לפי רב אמנונה, לא מדובר פה באותה מלאכה, אלא מהי במקום אחר, אז מה פשט במקום אחר? זה קמרה ואז אל קמה, שהבעלים הוא משתמש עם המעדר והוא מרכך את האדמה לפני שהבהמה מגיעה לשם. זה הכוונה במקום אחר. כן? אוקיי, אומרת הגמרא, איך אפשר להסתדר עם ההבנה הזו של הברייתא? והמידי סייפה, הרי מזה שמה שנביא עוד רגע, סוף הברייתא על גבה, ומדובר שהבהמה, האדם ממש על הבהמה שלו, הוא על החמור שלו, רישא במלאכה אחרת, אז אני מבין שהרישא זה כשהוא לגמרי במלאכה אחרת.
איזה סייפה?
זה קטני סייפה, הנה הסייפה. סייפה ראינו כבר בעמוד א', שאלה ואחר כך שאל בעליה, שכרה ואחר כך שכר בעליה, אימה, אף על פי שהבעלים חורשים על גבה ומתה, חיה. הברייתא אומרת, בסיפה, שגם אם הבעלים על הבהמה בזמן שהיא מתה, מאחר והוא לקח אותם למלאכה אחרי שהוא כבר לקח את הבהמה, אין את הפטור של בעליו אימו.
אבל אנחנו... פה לא מדובר שהוא... זה השאלה לא הייתה בדיוק בזמן הבעלים?
כן.
כאילו, שאילת הבעלים לא הייתה בדיוק באותו זמן של שאילת הפרה.
נכון.
זה מה שמדובר פה, אז מה הקושיה?
אז אנחנו מבינים אבל מכוח זה שבסיפה נתנו דוגמה שהוא כן. אימה הוא ממש על גבה, אנחנו מבינים מזה שבראשה מדובר...
אף על פי.
מה? כן. אז מה אנחנו זה? מבינים שבראשה מדובר שהוא בכלל במקום אחר.
מה, אף על פי מלמד אותנו את הדין של, ה... של, ה... של הדבר האמיתי, בוא נגיד ככה. לא הבנת מה שאני אומר, אני הבנת מה שאני אומר.
אוקיי.
כאילו מזה אתה שומע כאילו מה הדין במקרה האמיתי בו נגיד.
אומרת הגמרא, אמרי פני הישיבה ענו, רישא וסיפא באותה מלאכה, ורישא ריבו את הקמא שמלן וסיפא ריבו את הקמא שמלן. גם הרישא גם הסיפא רב אמנונה יתרץ לשיטתו, מדובר שהם עוסקים עם הבהמה באותה מלאכה, וכל אחד יש לו חידוש אחר. רישא ריבו את הקמא שמלן, הרישא מלמד אותי חידוש לאף אגב ולאו על גבה אלא באותה מלאכה, כיוון דאבו בעלים בשעת שאלה פטור. הרישא באמת נעמוד בהבנה שלנו, מה זאת אומרת ממקום אחר? הכוונה היא שהוא...
הרישא זה מה שראינו למעלה מי תברבה כאילו?
כן, הרייש הזה, ובסוף כתוב, אף על פי שהבעלים נוסעים לחב מקום אחר ומתה, פטור. אמרנו, מה זה מקום אחר? מקום אחר זה שהם הולכים לפני הבהמה וחורשים את האדמה. הם מרחים את האדמה לפני הבהמה. שאלנו, רגע, אם מקום אחר זה ביחס לעל גבה, אני מבין שמקום אחר זה לגמרי אחר. אז הגמרא עונה, לא. החידוש של הרייש זה שבאמת הבעלים הם פה. הם עוסקים באותה מלאכה כמו הבהמה. הם מרחים את האדמה שהבהמה חורשת. אלא מה? החידוש הוא שהם לא צריכים להיות ממש על גבה. מאחר והם היו איתו בשעת, משעת שאלה, פתור. בסיפה, ריבו אותה כמה השמלה, כן? מה? בסיפה ריבו אותה כמה השמלה, בסוף הבריתה מלמד אותנו גם כן, דאב אגב דה על גבה, שלמרות שהוא בפועל ממש על הבהמה, בזמן שהיא מתה, כיוון זה לא היו בעלים בשעת שאלה החיה, מאחר והוא לא היה משובד, מהזמן של השאלה, הוא רק בא והתחיל לעבוד בשבילו אחרי השאלה, אז למרות שהוא עובד איתו והוא עם הבהמה בפועל ממש כשהיא מתה, הוא עדיין חייב. זה לא בעליו אימו. החידוש של הסיפה, למרות שהוא על גבה, מאחר והוא לא התחייב לפני השאלה אלא אחרי השאלה, אין פטור של בעליו אימו. החידוש של הרישא, בגלל שהוא התחייב מהתחלת השאלה עד הזמן שהיא מתה, למרות שהוא לא ממש על גביה, אבל הוא עסוק במעין אותה מלאכה, הוא עוזר לה, זה מספיק שזה יהיה בעליו אמו, וזה הכל מסתדר גם לפי רב אמנונה, שסובר שצריך שבעליו יהיה אמו משעת שאלה עד השעה שהיא מתה. כן? לא? אולי? מה? אוקיי, ברישא של הברייתא כתוב...
אבל זה משנה,
לא, זה הברייתא, זה לא בדיוק המשנה שלנו, כי יש המשך. ההתחלה זה זה למשנה, המשך זה כבר לא המשנה. להסביר או אתה רוצה קצת לעבוד לבד? המשנה לא כתוב את הסוף, אף על פי
שבאל. יש שני דינים שלומדים פה, אתה שומע רבי צחוק. בסיפה כתוב, ברישא כתוב, אף על פי שהבעלים עושים מלאכה במקום אחר הוא מתה, פטור. נכון? עכשיו בוא נראה מה החידוש מזה, אומרת הגמרא, מה החידוש? רישא ריבו אותה כמה שמלן, דאף על גב דלאו על גבה, אלא באותה מלאכה, כיוון דאו בעלי...
לא חיה זה אף על פי, כן?
מה?
כן, אף על פי, בדיוק, נכון.
אוקיי.
הלאה?
היי מאי.
היי מאי. מה אומרת? רגע, אל תסביר לי ככה את הברייתא, שזה החידושים של הברייתא. היא אמרית ביש למראישה במנחה אחרת וספר באותה מנחה היינו ריבותה. אם אתה מסביר לי ככה שהכוונה של הראישה שהבעלים הם אף על פי שהבעלים במקום אחר עושים מנחה במקום אחר, הכוונה היא שממש מנחה אחרת, אז אני מבין, זה החידוש של הראישה. למרות שהם במלאכה אחרת, הם במקום אחר, מאחר והם יהיו משועבדים בזמן השאלה, הוא פטור. והסייפה אומר לי, למרות שהם שם בפועל ועובדים עם, עם הבהמה, מאחר והם לא היו משועבדים בזמן השאלה, חייב. אם זה הפשט, אני מבין. כן? היא אמרת בשלמה רישה במלאכה אחרת וסייפה באותה מלאכה, היינו ריבותה. אלא היא אמרת רישה וסייפה באותה מלאכה, מהי ריבותה? אידי ואידי באותה מלאכה הווי. מה החידוש? למה אני צריך גם את הרישה וגם את הסייפה? הרי הרישה, כשהוא אומר לי במקום אחר והוא אומר על גבה, מה מעניין אותי? שניים בעצם אומרים לי שהוא עוסק באותה מלאכה, וזה מה שקובע, תאמר לי רק את הרישה. הוא עוסק באותה מלאכה, למרות, היה די לי ברישה, מה הסייפה הוסיף לי? נכון? ברישה אמרתי, אם הוא היה משובד אליו מזמן השאלה, בוא עסק באותה מלאכה ולא על גבה, כתוב. בסדר, הבנתי. אני לא צריך את הסייפה. ועוד, הגמרא אומרת, עוד קושייה על רב אמנונה, כן? רב אמנונה אמר ש... מתי יש פטור של בעליו אמו? כשהבעלים איתו מההתחלה עד זמן שהיא נשברה ומתה, כן? אז יש לנו עכשיו קושייה על הנקודה הזאת. ועוד קושייה על רב אמנונה, צניה, ממש מה שנאמר, אם בעליו אמו לא ישלם, אני יודע שאם בעליו אין אמו שלם ישלם. אלא מה תלמוד לומר בעליו אין אמו? לומר לך, היה אמו בשעת שאלה, אין צריך להיות אמו בשעת שבורה ומתה. היה אמו בשעת שבורה ומתה, בכל זאת צריך להיות אמו בשעת שאלה. אז זה ברייתא מפורשת נגד רב אמנונה. הברייתא אומרת, הוא לא צריך להיות שם בכלל בזמן שהיא נשברה ומתה. הוא צריך להיות בזמן השיבוד של ההשאלה. וכאן יעידך, ממש מה שנאמר, בעליו אין אמו שלם ישלם, איני יודע שאם בעליו אמו לא ישלם, אלא מה תלמוד לומר אם בעליו אמו, לומר לך, כיוון שיצא מרשות משיל שעה אחת בבעלים ומתה, פטור. הברייתא שוב דורשת במפורש, מספיק שהיה רגע אחד כשהיה מעשה הקניין, הבעלים היו משועבדים לו, זה מספיק לפתור אותו. אז זה לגמרי נגד רב אמנונה. זאת אומרת הגמרא, תיובדא רב אמנונה, תיובדא, זה באמת הוכחה נגד רב אמנונה. רב אמנונה לא מתקבל להלכה, מספיק שהבעלים יהיו משועבדים בזמן ההשאלה, וזהו, הוכחנו נגד רב אמנונה. תאמרו לי כשאתם מוכנים. רב נונה זה לא היה ברייתא, רב נונה היה באמצע עמוד למעלה, אמר רב נונה, זה שבע שורות מאיפה שהשורות נהיות רחבות. רב נונה הוא המורה, רב נונה אמר הפטור הוא דווקא שהבעלים איתו מזמן השאלה עד זמן השבירה ומתה, והם צריכים להיות עסוקים עם הבהמה כל הזמן. ואת שתי הנקודות של רב נונה דחינו. אתם רוצים שלעמוד פה? אפשר שורי בית. יצחק, אתה רוצה להמשיך? אני ואתה הגמרא עכשיו תתמקד בלימודים שאמרנו בשתי הברייתות האלה. בעצם הברייתות תרשו לנו את הדין של בעליו אמו, שזה תלוי דווקא בזמן השאלה, זה לא קשור לזמן האונס, לא צריך להיות שהבעלים איתו כל הזמן. והגמרא עכשיו תלמד לנו איך דורשים את זה. מחלוקת אביי ורבא, מחלוקת תנאים בעצם. אומרת הגמרא, אביי סבלה קרב יושיה ומתר תקראי קרב יושיה. אביי סובר כמו רב יושיה. אתם זוכרים, ראינו בעמוד הקודם מחלוקת ראש עמוד א', רב יושיה ורב יונתן. מתי שאת אומרת לי את המילה ונשבר ומת, אילו היה כתוב מקלל אבי ואימו, האם הייתי דורש שזה דווקא שניהם, או שכשיש לי תבר, זה לאו דווקא שניהם. אז הבאי הוא סבר, כמו רב יושיה, שתמיד הוו מחבר, אלא אם כן יש לו הוכחה אחרת. וממילא הוא יסביר את הפסוקים כמו רב יושיה. רבה סבר לק רב יונתן, הוא מתרץ לקראי רב יונתן. הבאי, עכשיו הגמרא מסבירה. הבאי סבר לק רב יושיה, הוא מתרץ לקראי רב יושיה. התורה אומרת, בעלה ונימו שלם ישלם. תאימה, למה, למה הוא פטור? למה בעליו אין אימו? למה הוא חייב, סליחה, לשלם על האונס? תאימה דלייטה בתרוויו, מאחר והבעלים לא שם, לא בזמן ההשלה ולא בזמן האונס, כן? הייתה בחדה ולייטה בחדה, מה יהיה עם הבעלים איתו או בזמן ההשלה או בזמן האונס? פטור. כן? ככה אני מתחיל את הדרשה. זה לא יהיה המסקנה. המסקנה היא, כמו שאנחנו יודעים להלכה, שצריך להיות בעלה ומאוד דווקא בזמן ההשאלה. אבל אנחנו עכשיו עושים שלב שלב בלימוד. שלב ראשון זה שאני מבין בעלה ואין אמו בשני המקרים. כשבעלה ואין אמו גם בהשאלה וגם בזמן האונס, אז הוא חייב. אומרת הגמרא השלב הבא, והכתיב אם בעלה ואמו לא ישלם, ואני מבין מזה תמה דהיתי בתרוויו. מתי כשבעלה ואימו הוא פטור? כשהבעלים איתו גם בהשאלה וגם באונס. אז זה סותר, כי מזה אני מבין מתי אני פטור כשהם בשניהם, מתי אני חייב כשהם לא בשניהם. מה יהיה אם יהיה לי רק אחד מהם? אז כל אחד מדויק הפוך, נכון? אני אומר הוא רק חייב כשהם לא בשניהם, ומה יהיה באחד מהם? פטור. הוא רק פטור כשהוא כן בשניהם, ומה יהיה באחד מהם? חייב. הדיוק סותר. חבר'ה, אני אצא עוד דקה. אומרת הגמרא, ודאי, חיכיתי לכם. אומרת הגמרא, הייתי באחד ולתי באחד המחייב. לומר לך, אז בעצם הסתירה הזו בעצם באה ללמד אותי. היה אם הבעלים היו עמו בשעת שאלה, אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה. היה עמו בשעת שבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת שאלה. הדבר הקובע זה זמן השאלה. אם בעליו עמו, הכוונה היא בזמן השאלה, וזה מה שקובע, וכל השאר לא מעניין אותי. כן? בסדר. ורבה זה בעזרת שם הדף של מחר, איך רבה לומד, כמו דיונה.
מחר בלילה.